ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום, אחרי שבפודקאסטים האחרונים ערכתי את אבא שלי, ערכתי את דוד, ערכתי עוד כמה אנשים ולקראת אירוחים עתידיים שאני עומד לעשות, החלטתי לקחת יום אחד של פודקאסט לעצמי ולדבר על נושא כאוב שעלה השבוע בכמה מקרים, והחלטתי שמן הסתם אני חייב לעלות ולתקוף אותו. הנושא, האם עולה לבנות $1,000? האם אנחנו יודעים לתת הערכת מחיר כללית לבניין? האם אנחנו יודעים בהינף אצבע להחליט כמה יעלה לנו לבנות או לשפץ? רק אתמול קיבלתי שיחה מחבר שהוא גם לקוח. החבר התקשר ואמר, תשמע, אני חשבתי שיעלה לי $1,000, יעלה לי $1,200, ואומרים לי שהבנייה של וילה תעלה לי יותר. שאלתי אותו, מי אמר לך? על סמך מה הוא עשה את זה? והתשובה הייתה הערכה. אם הייתם רואים אותי, הייתי יכול להגיד שאני נותן לזה לק לאצבע, מרים אותה ולפי כיוון הרוח יכול להגיד לכם את הכיוון, את המחיר, אבל זה ממש לא ככה. והפודקאסט הזה יבוא ויגיד לנו, לא עוד הערכות לפי $1,000 למטר, לא עוד הערכות לפי 2,000 שקל למטר שיפוץ, לא עוד, אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה. ובואו נתחיל להבין על מה אנחנו מדברים. אם היינו נמצאים בהרצאה, אם היינו נמצאים מול מצגת, יכולתי להראות לכם הרבה מרכיבים שמשפיעים על הצעת המחיר או על עלות המחיר של הבנייה. אני רק אתן לכם רמז אחד. אם אנחנו עושים היום בית פרטי, אנחנו עושים אותו, הולכים לבנות לעצמנו בית צנוע או בית יפה, שאנחנו רוצים שיהיה לנו נגיד 200 מטר. אם אנחנו נלך על האגדה הזאת שנקראת $1,000 למטר, דולר שהוא 3.5 שקל לדולר בערך, אנחנו נגיע לסכום של סדר גודל של 700,000 שקל. האם זאת עלות הגיונית של בניית בית? האם זה ההיגיון? למה אנחנו מגלים שאנחנו בונים, שאנחנו הגענו פתאום למיליון, שהגענו למיליון 200, שהגענו למיליון וחצי, שבנינו סך הכל, סך הכל בנינו 200 מטר? ובכן, יש עשרות מרכיבים שמשפיעים על המחיר הזה. המרכיב הראשון מתחיל במבנה השטח, בנגישות לשטח, ואסביר. אם היום אני בונה בית פרטי על שטח מישור שטוח, גישה פנויה, הכל פנוי, ואני יכול להגיע עם טרקטור, אני יכול להגיע עם כלים, אני יכול להגיע עם מסעיות, אני יכול להגיע עם קודח בשביל קלונסאות, אני יכול להגיע בשביל כל מה שנדרש לצורך הבנייה. אין ספק שזה דבר שעשוי להוזיל לנו את המחיר. אבל מה קורה אם אנחנו בסך הכל משנים והולכים לבנות את הבית שלנו במדרון? אנחנו למשל ירושלמים, אנחנו למשל אנשים שגרים בהר, על צלע של הר, אני שבניתי פרויקט של 8 קוטג'ים במבשרת, האם העלות של בניית 8 קוטג'ים במבשרת, בירידה, במורד של הר, זהה לבנייה של 8 קוטג'ים בפרדס חנה? התשובה היא ממש לא. די בזה שניקח את המחשבה, שאם אנחנו בונים את הקוטג' שלנו במבשרת, כמו שבניתי, ויש לנו חפירה, שאנחנו צריכים לחפור ולהוריד וליישר ולהגיע, ליצור לנו את הבור הנכון שנוכל לעשות פה את היסודות, שנוכל להוריד אליו אחר כך את הכלי, שגם העלויות של הורדת הכלים הם עלויות כבדות. די בזה שאנחנו נצטרך לבנות מסד, קומת מסד, קומת יסודות, שהיא בעצם כמו קומה שלמה, שלא נדבר בכלל על המצב במדינה, על המצב של הישראלים, שברגע שנוצרים חללים מתחת לבית, הולכים לנצל אותם עתידית, ובכך מעלים גם את המחיר. אבל אם יש לנו היום מתחת למבנה, אנחנו חפרנו, ואנחנו עכשיו צריכים לשים שם את היסודות, הרי מה נוצר לנו? נוצר לנו מצב שאנחנו צריכים להגן עכשיו, מעבר ליסודות, על העמודים שירדו לשם, מעבר לצורך להניף לשם, ולהוריד לתוך הבור הזה את הכלים שיחפרו לנו את היסודות, את העמודים. הרי אנחנו נצטרך גם להגן על הרצפה מלמטה, ונצטרך לעטוף אותה בחומרי איתום ובידוד, ויכול להיות שכדי לאטום גם את הקיר הפנימי, בגלל שאנחנו נבנה את הבית מדורג, נצטרך גם לעשות שם איזשהו מבנה שיאטום לנו. בסופו של דבר, אנחנו נאטום, נמצא את עצמנו אוטמים ומבודדים את כל החלק התחתון של מתחת למבנה, והנה יצרנו עוד קומה של 50, 60, 70, 80, 100 מטר, שרק אם אנחנו נלך על 1,000 שקל למטר, רק אם נלך על בנייה של יסוד, של בנייה של מרתף, הנה הגענו לתוספת של 100, 200, 300 אלף שקל נוספים שלא תכננו במחיר, וזה שונה מהעלות של בנייה על שטח מישורי. הנה אנחנו כבר מתחילים להבין שבשני מקומות אנחנו בונים את אותו מטרה של בית, רק בגלל מבנה שטח, רק בגלל מבנה שטח יש לנו הבדל במחיר. מה עוד אם ניקח בחשבון, כמו שגם כן, אני ברוך השם עתיר ניסיון, שבונים את הבית במדרון, מה אנחנו צריכים כדי לעשות ולהגן על המגרש שלנו? כדי להגן אנחנו צריכים לבנות קירות תמך. לא תמיד אנחנו מקבלים את קירות התמך במסגרת הפיתוח של המגרש. ואז ככל שקומת ככל שקירות התמך בגובה יותר גבוה, ואנחנו נדרשים בשל המבנה להוסיף אפילו קיר תמך כפול, הרי קירות תמך ומילוי עולים הרבה מאוד כסף. ולא חברים, אין דרך לחסוך. אין דרך לחסוך במילוי, אין דרך לחסוך במבנה של בניית קירות התמך. אני רוצה לפתוח סוגריים ולספר לכם, ואני במיוחד ואני מתנצל, אני לא אספר לכם איפה זה היה. אבל באחד המקומות שאני הייתי שם כנציג לקוחות, בנו קוטג'ים, בנו בתים שהם נבנים על מדרון מאוד מאוד תלול. ההתחלה הייתה נהדרת. ההתחלה הייתה מדהימה ואפילו הפתיעה. היזם, הקבלן, החליט לבנות את היסודות מלמטה עד למעלה, גם אם הוא יצר שתי קומות שבחיים לא ניתן יהיה להגיע אליהם. שתי קומות שהוא בנה את זה עם העטפת ועם הכל סגור, קומות שלעולם, לעולם לא יוכלו לנצל אותם האנשים, גם אם הם בנו אותם. הכל היה נפלא. אבל אז הגענו לקומה של הגינה, הגענו לקומה של קומת הקרקע של הבית עצמו, של מה שנמצא כמו קומה שלישית מעל היסודות, ואז היה צריך למלא את הגינה מעבר לקירות התמך, תחמו את הגינה בקירות תמך, כאשר משני הצדדים זה בתים של השכנים, ולכיוון הוואדי קיר תמך, ואז פשוט את כל פסולת הבניין, את כל הפסולת שהביאו מהסביבה, את כל פסולת הפיתוח שפכו ושפכו ושפכו, וגמרו לשפוך, ויצקו על זה, ועשו את הרצפה של הכניסה לבית, את הרצפה של הגינה, חלק מהגינה רצפו, חלק מהגינה השאירו כגינה, ואני זעקתי, זעקתי, ואמרתי חברים, לא ככה עושים. ולא היה מי שישמע. וכתבתי את שלי. אבל למה התכוונתי? ולמה אני רוצה להראות לכם שנכון, כאן לכאורה חסכו כסף, כאן לכאורה לא הגדילו את ההוצאה בצורה תהומית, אלא חיפפו. ומה היה צריך לעשות? ומה היה מעלה את העלות העבודה? אבל היה עושה את העבודה, נכון? כל יועץ קרקע יגיד לכם, ולא מהנדס בניין, כל יועץ קרקע שיגיד לכם, שכאשר עושים מילוי, בין אם עושים אותו כטרסה, שבונים טרסה ורוצים לייצב אותה ולעשות אותה עם סלעים בסוף, ובין אם בגינה שאנחנו ממלאים שטח של גינה, ועוד בטח אם אנחנו ממלאים שלוש קומות של גינה, כל יועץ קרקע יגיד לכם שיש שלבים של עשייה. תעשו ניסיון. תעשו ניסיון. קחו, או ניסוי. קחו עכשיו צנצנת. קחו ארגז. תמלאו אותו בחצץ. תשפחו עכשיו חול, הוא מתמלא. הוא יורד. תשפחו חול כמה שאתם יכולים. הרי חור נכנס לתוך החללים. תעדכו את זה ברגע שהגעתם לגובה שאתם צריכים, ותגידו, הנה, הצלחנו, עשינו את העבודה. עכשיו תשפכו מים. מה קרה ברגע ששפכתם מים? פתאום אתם רואים שהכל שוקע. הכל שוקע למטה. פתאום המים מושכים איתם את החול כלפי מטה ויוצרים פתחים חדשים. אז מה קרה? קרה שבעצם שקעה האדמה. גם אותו קבלן, גם אותו יזם, שלא רצה לשמוע בגלל שהעלויות היו במאות אלפי שקלים ובעשרות אלפי שקלים, והוא רצה לחסוך את זה, בגלל שהוא רצה להגיע לסכומים שהוא רצה להגיע אליהם, אבל זה לא משנה מה הוא רצה. השאלה למה מגיעים בפועל, מה יעשה את זה נכון? אם הוא היה עושה את העבודה עם הידוק, ושופכים חומר, ומהדקים, ושמים יריעות, ושמים הכל לפי הנחיות של יועץ קרקע. לא אני זה שיגיד לכם מה לעשות, אולי עשיתי את זה בעבר, אני יודע, יש לי את הניסיון לפחות להזהיר, אבל יש לי גם את הניסיון להביא את יועץ הקרקע להגיד, אז הנה צריכים לבוא ולהדק וליצור שכבות, וליצור, להביא מחבש שיהדק ויסגור את זה, ולשים את היריעות ולשים עוד שכבה ועוד שכבה, זה עולה כסף. וכאן אני רוצה להגיד לכם, כאן זה הכספים שלא לקח היזם בחשבון, שהוא לקח את העלויות של אולי $1,000 למטר. ואז שאנחנו צריכים לעמוד בתקציב שהקצבנו לא נכון, אין לנו ברירה אלא לחסוך, אבל חיסכון זה דבר יקר מאוד. לשמה שאנחנו לא משלמים היום שקל, נשלם מחר 2, 3 ו-4 שקלים. חוץ מהפיצויים ללקוחות. ואכן הגינה שקעה. אז הנה עוד משהו שקשור לבנייה סביב בנייה במדרון. בתוספת טיפ, איך אנחנו עושים נכון את המילוי. אבל יש פה עוד מרכיב. כאשר אני בונה במישור, ואני בונה את הבית שלי, ואני רוצה לשים חדרי אמבטיה בכל כיוון ומסביב, ואני רוצה לשים מנולים, את המקומות של הביוב, אני רוצה לסדר אותם כמו שצריך, אני רוצה לשים איפה שבא לי, אין לי בעיה. אנחנו נמצאים במישור אחד, מערכת אחת, יוצרים מערכת ביוב אחת, והיא הולכת משם אל הביוב המרכזי. הדבר לא נכון כאשר אנחנו עושים את הבנייה במורד. כאשר אנחנו עושים את הבנייה במורד, אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו צריכים מערכת ביוב תחתונה ומערכת ביוב עליונה, ולפעמים אין לנו, כמו שהיה לי במבשרת, שאין לנו איפה לנקז את מערכת הביוב התחתונה, ואיך שהיה לי שבניתי ברמת בית הכרם, שלא היה לי לאיפה לנקז את מערכת הביוב התחתונה, ואז אנחנו צריכים להפעיל משאבות, ואנחנו צריכים להביא משאבות, ומשאבות שיעלו את המים כלפי מעלה. והנה עוד עלויות שיוצרות הבדל תהומי בין בנייה במישור לבנייה במורד. ואלה רק הדברים הקטנים שאמרתי. הבנייה של קיר תמך, מערכות הביוב, החפירות, התוספת של המרתף. אנחנו יכולים את עצמנו, למצוא את עצמנו במושוקת שבורה כאשר אנחנו עושים את זה, ואני יכול לספר, ועוד פעם אני לא אכנס לשמות, שבאחד המקומות שאני רציתי לתת הצעה, היה מכרז על מספר קוטג'ים, והיה לי מוכן, כבר הייתה לי מוכנה הצעה, והיינו ערוכים לקראת הגשה, הגיע לאוזניי שמועה מבוססת, שיזם ידוע, הולך לתת מחיר מאוד מאוד נמוך על הקרקע. היה ברור שאותו יזם לא מבין את המשמעות של העלויות שהולכות להיות לו בהמשך. ובאמת, אנחנו ויתרנו על ההגשה, ולא רחק היום, והיזם איבד את המגרש ופשט רגל. למה זה קרה לו? הוא לקח את העלות למטר, כך אני מעריך. הוא לקח כמה עולה לבנות, בגלל שהוא בנה כבר קוטג'ים בעבר על מישור. הוא לקח כמה עולה לבנות דו משפחתי, או כמה עולה לבנות בית על מישור שלו בירושלים. ומזה הוא לקח והשליך ועשה את זה על הבנייה שהיא באזור ירושלים. ותכף אני אוסיף לזה גם נדבך נוסף. אז הנה אנחנו מתקדמים ואנחנו לאט לאט מבינים בדרך המיוחדת למה יש הבדלים בעלויות. וכאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה. אם אני הולך לבנות היום, ואם אני לא הולך לבנות, אם אני בניתי בניין ברחוב בית יעקב בשוק בירושלים. כל מה שהייתי צריך לחפור, היה לחפור על כל המבנה או על מגרש משולש, במורד הרחוב, מתחת שם למסעדת מחנה יהודה, כל החפירה שלי הייתה חפירה של 60 מטר, שסך הכל הייתי צריך ליישר את הבור בעומק של 3 מטר בצד אחד ומטר בצד שני, בתוך המשולש של החפירה. זה היה בשנת 95-6, כאשר הגיעו קבלנים לתת לי הצעות מחיר לחפירה, הצעות של חלק מהם היו 50,000 שקל, והצעות של חלק היו 25,000 שקל, למרות שבצבץ סלע שעלה מהשטח. אז עוד לא ידענו שאנחנו צריכים להשתמש ביועצי קרקע, אם אז, היום זה כבר חוק, ואז יכולנו לעשות את זה בלי, למדנו מהטעויות, אז אני אומר לכם להשתמש ביועץ קרקע, לשאם הייתי משתמש אז ביועץ קרקע, הייתי יודע שעומדת להיות פה חפירה נוראית, הייתי יודע שאני לא אוכל להשתמש במקום, לא בשום חומר כימי, שאני אצטרך לסטט את הסלע שקיים שם, שהוא קשה והוא נוראי, ואני צריך לסטט אותו עם קונגו או עם דרך אחרת ולא בדרך של כלים כבדים. אם היה לנו את הידע הזה, אם היה החוק של היום שאנחנו חייבים להביא יועץ קרקע, יכול להיות שהיינו מונעים מאי הנעימות שהייתה. ואנחנו כמובן לקחנו את אחד הקבלנים שנתן 20,000 שקל. ואז שהוא התחיל לעבוד בשטח, העלה את הכלי, התחיל לחפור, הוא הבין ששכבה מאוד דקה של אדמה מכסה סלע היום ונורא, ושבעצם כל החפירה שלו זה פירוק של סלע. מה שמיוחד באותו בן אדם היה זה שהוא בחר להיות בעל מילה, והוא אמר, אני אמרתי שאני אחפור, אני עומד במילה שלי גם אם אני מפסיד. מיותר לציין שנתנו לו לגמור את החפירה, שלקחה חודשיים. הבחור עבד עם קונגו, פרק את הסלע, הוציא את כל העובדים שלו, היה עושה את העבודה. אני אומר לכם שבחודשיים האלה אכלנו כל יום הזמנתי אותו לאכול באחת המסעדות הנחמדות בשוק על חשבוננו, ואני מודיע לכם שכמובן בהגינות רבה ביום האחרון פרטתי לידיו את מלוא הסכום לפי ההצעה הגבוהה, והרי ברור היה לי שלמרות שהוא הציע את ההצעה הנמוכה וטעה, הוא עמד במילתו ועשה את זה עד הסוף והגיע לו, וככה היה צריך לעשות. אבל כל מה שאני בא להגיד זה שהנה, בנינו סך הכל מבנה של 65 מטר תכסית, בנינו אמנם 315 מטר בחמש קומות, אבל העלות של החפירה גרמה לעלות יותר יקרה. אז הנה עוד נדבך בעלויות. כאן גם נכנס הנושא של הנגישות לשטח. בגלל שהנגישות אל המבנה, לדוגמה בשוק, הייתה קשה מאוד, בגלל שהיה צריך לסגור רחובות בשביל, את הרחובות מעל סימה וסמי בשביל לעשות את היציקות, בגלל שאי אפשר היה להגיע וכל יציקה היינו צריכים להביא משאבה, כל משאבה כזאת שעמדה שם, וכל שוטר שהיה צריך לעמוד שם, כדי שזה מה שדרשה מאיתנו המשטרה. כל פיקוח שהיינו צריכים לעשות, אלה דברים שאוסיפו לנו בעלויות. והנה אנחנו אוספים עוד עלות ועוד עלות, ופתאום מסתבר שבניית בניין במרכז שוק מחנה יהודה, בגלל החפירה, בגלל המשאבות שצריכים להביא, בגלל הנגישות הגרועה, בגלל זה שאם אנחנו היינו צריכים לעשות את העיתוף של המבנה כדי למנוע פגיעה בבתים השכנים, כאשר עשינו התזה של פולריטן מוקצף כדי לעשות את האיתום של הבניין, כל דבר כזה העלה את המחיר. וברגע שזה העלה את המחיר, זה הרחיק מאיתנו את ה-3,500, אז הדולר היה יותר, של ה-$1,000 למטר, ואני יכול לספר לכם שהגענו גם ל-8,000, ו-8,500, כן, בשנת 95. אבל אין מה לעשות. היה צריך לעשות את הפעולה כמו שצריך. ואני רוצה לתת לכם עוד דוגמה לעניין הזה מתחום השיפוצים. בתחום השיפוצים אנחנו מדברים עם שיפוצניקים, אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו לוקחים עכשיו דירה של 60 מטר, אנחנו מפרקים אותה, או 100 מטר, אנחנו מנקים אותה, מורידים את כל הריצוף, אנחנו מורידים את הקירות, אנחנו מורידים את כל מה שקיים, אינסטלציה, חשמל והכל, ואנחנו עושים הכל מחדש. אנחנו נגלה שיש שיפוצניקים שיסתכלו, יעשו אפילו חישוב באצבעות, ייקחו אפילו דף ונייר, הכל בסדר, או אפילו ינצלו את המחשבון של הפלאפון. יעשו 2,500 שקל למטר, יגידו 100 מטר, 2,500 שקל, בואו אנחנו נעשה את זה, בזה הסכום, זה מה שיעלה לנו. חברים, התשובה היא נוראית. שאני רואה קבלן שבא ועושה לי חישוב של בערך, שעושה לי חישוב של כללי, שעושה לי חישוב בלי לבוא לראות את הנכס, שעושה לי חישוב בלי לבדוק את התוכניות, שעושה לי חישוב בלי לבדוק את המפרט, שעושה לי חפר, אני נפרד ממנו עוד לפני שאני נכנס לתוך המהלך. חבל לי להיות במצב שאני אגלה שהתקציב שלי לא הספיק, אבל יותר מכל, שאני אגלה שאני נכנס איתו לקרבות. ולא יעזור כלום, כאשר אין לנו הסכמות כספיות, אנחנו בקרבות. אז הנה, סתם לדוגמה, וזו דוגמה שאני נותן בדרך כלל בקורסים שלי, בית בשיכון, בניין שיכון. הצד הצר שלו פונה לאחד הצדדים, הצר שלו פונה לרחוב, הבית הנחי לרחוב, ונכנסים אליו עם שביל, והוא בית של 4 כניסות, 5 כניסות, ויש לנו שביל גישה עד לכניסה האחרונה. ואנחנו קונים שתי דירות. אנחנו קונים דירה בקומה אחרונה, עליונה, קומה רביעית, בכניסה הראשונה, ודירה חזיתית שפונה לכביש. ואנחנו קונים גם את הדירה האחרונה, הפינתית, בכניסה החמישית פנימה לצד השני. אנחנו עושים בדיוק את אותו שיפוץ. האם שני השיפוצים יעלו אותו דבר? ממש לא. אם אנחנו נתייחס כאן רק למרכיב הנגישות. הרי כאשר הקבלן שמשפץ, או כאשר אותו קבלן יעשה את שתי הדירות, הוא ישפץ את הדירה הראשונה, הדירה שפונה לחזית, למדרכה ולכביש. כאשר הוא יפרק את הריצוף, שיפרק את הקירות, שיפרק את כל התכולה, את כל הסניטר, את הכל, את הצנר, את הכל, כל מה שיש בדירה, מה הוא יעשה? הוא ייקח מחולה, כמו שאומרים בעברית רמסה, יעמיד אותה מתחת לבניין, ייקח שרבול, יוריד את השרבול עד למטה, יחסה בבד כדי שלא יהיה אבק לשכנים, ואז פועל אחד מפרק, פועל אחד מפנה. נכון שאפשר לעשות יעילות ולהביא יותר, אני רוצה להדגיש עד כמה ההבדל. לעומתו, בדירה השנייה, כאשר אותו קבלן ירצה לעשות את אותה פעולה, ואין לו מקום להכניס את המחולה, את הרמסה, מה הוא יצטרך לעשות? הוא יצטרך להחזיק פועל אחד שמפרק, פועל או שניים, בוא נלך על המיעוט, פועל אחד שאורז. מה הכוונה? לוקח את כל מה שהפועל שמפרק, אורז בתוך סכין, ומכין את זה, מוציא את זה החוצה לפינוי. וכאן, זה בטוח לא פועל אחד, לפחות שניים, שמפנים ומורידים עד למטה, ולוקחים את זה עד לכניסה, שמה מחכה להם המחולה, כדי לקחת את זה משם. הזמן יותר ארוך, הרבה יותר פועלים, הרבה יותר השקעה. הנה, רק התחלנו. גמרנו לפרק. בואו נביא דברים לדירה. נביא דברים לדירה, נביא ציוד בדירה בקומה, בכניסה. אנחנו יכולים לעשות את זה באחד משני אופנים. אנחנו יכולים או לתלות מנוף מהגג, מנוף חשמלי, ולהתחיל לקחת מלמטה, לעלות למעלה ישר מהכביש, או שאנחנו מביאים ענפה פעם אחת עם המסעית שמביאה לנו את זה מהספק, שמכניס לנו את זה דרך החלון לתוך המבנה, והנה גמרנו את כל העלאה של הסחורה, שזה הכל נגמר בדקות. לעומתו, בכניסה האחרונה, אנחנו נצטרך לעשות אחד משני דברים. או להחזיק פועלים שיקחו את זה מהכניסה, מהרחוב, מאיפה שהמסעית מגיעה הכי רחוק להביא לנו את הציוד, משם להביא את זה עד לכניסה, ולהעלות את זה 4 קומות. הרי כולנו מבינים שזו עבודה קשה, זו עבודה שלוקחת זמן, זו עבודה שגם אם אנחנו אנשים שאנחנו מנוסים בעבודה, ואנחנו מתורגלים בעבודה, גוזלת מאיתנו כוחות, זה דורש מאיתנו הרבה כוח אדם, זה דורש מאיתנו הרבה זמן, זה גוזל מאיתנו כוח. גם אם אנחנו נעשה מנוף חשמלי, ונביא את זה למנוף החשמלי, הרי יש לנו את כל הפעולות שאנחנו צריכים לעשות את זה אט אט, לקחת, להעביר עם פועלים אחורה, לעלות את זה למעלה, והנה קיים הבדל, קיים הבדל מדהים בעלויות של כוח אדם, בעלויות של מינוף. אנחנו עכשיו מבצעים שיפוץ בחיפה, שיש רק לפנות את הדירות, לפנות את התחולה של הדירה, לפנות את התחולה של הדירה שקיימת, כמו שקנינו אותה, לפנות את זה גובה של 4 קומות, 4.5 קומות עד הכביש, אנחנו נמצאים בבעיה. רק המחולה שעלתה שם 1,000 שקל, רק הפועלים שיורידו את זה, בגלל שזה לא משהו שאפשר להוריד אותו באמצעות שרבול, רק הדבר הזה ייקר לנו בערך ב-2,500 שקל את עלות העבודה. אני מקווה שבמעט שכבר אמרתי, או הרבה שאמרתי, התחלתי להחדיר לכם לתוך הראש שהגסות הזאת של האמירה של 1,000 שקל למטר, לא יכולה לאמר יותר. וכאן אני רוצה להיכנס לעוד קטע שהוא מאוד 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 דרמטי בתמחורים של הבניין. שצלצל אליי אתמול אותו חבר, אותו לקוח, תלמיד, ואמר לי על העלויות שאמרו לו. אמרתי לו, בוא תספר לי, שאתה עכשיו הולך לבנות את הבית שאתה רוצה. מעבר למה שכבר דיברנו, תשתיות וכל הדברים. בוא, תן לי שתי מילים. איזה פתחים אתה רוצה? הוא לא הבין את השאלה, ואז סיפרתי לו. ואז הסברתי לו. כאשר אני היום, והיום בעולם המודרני, מי שמסתכל על וילות מודרניות, מי שמסתכל על בתים מודרניים, המון חלונות. המון קירות של חלונות, לתת אור בבית, לתת כל מיני אפקטים וכל מה שצריך, וזה נכון, זה נכון. שמעתם את אבא שלי בפודקאסט, שלימד אותי הרבה חוכמת חיים, גם אני למדתי וגם אצלי בבית שבניתי, הדגשתי את האמונה שלי, אור בבית, בריאות בבית. אבל, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, עלות קיר בלוקים או קיר אבן, לא זהה ולא דומה לעלות קיר חלון. כל פתח שאנחנו פותחים, כל פתח שאנחנו יוצרים, במיוחד אם אנחנו גם מוסיפים לו תריסים חשמליים או תריסים רגילים, עולה הרבה יותר. אז אם אנחנו באים ואנחנו רוצים חלונות גדולים, מפתחים גדולים, אנחנו רוצים לראות את הנוף מתפרס לנו מול העיניים שאנחנו יושבים בסלון. אנחנו רוצים שאנחנו יושבים לראות את הגינה ולראות את מה שאנחנו עושים בחוץ. אנחנו רוצים בדירה שלנו, בשיפוץ שלנו, אנחנו רוצים מפתחים הרבה יותר גדולים, בהנחה שעשינו הקלות וכל מה שקשור. זה עולה הרבה כסף. ואם לא די בזה, מספיק שאנחנו נשנה ולא ניקח פרופיל 7,000, אלא ניקח פרופיל בלגי, כדי שהבית ייראה יותר מיוחד ויותר מודרני, או כל פרופיל אחר שקיים היום, אנחנו נגלה שהדברים עולים ערימות של כסף. חלון עם טריס וחלון בלי טריס, וחלון עם טריס חשמלי וחלון בלי טריס חשמלי, עולים הרבה כסף. גם ההבדל לעשות את החלונות, ואני מקווה שאתם כבר לא עושים את זה, את החלונות, את הטריסי הזזה הנוראים של פעם, לעומת טריס חשמלי, זה הפרש של כסף. ריצוף בבית. ריצוף סטנדרטי שעולה 50, 60, 70 שקל למטר, לעומת כל מיני מרצפות מיוחדות וכל מיני שיישים, שיכולים גם להגיע ל-200, ל-300 ולעיתים גם ל-1,000 שקל למטר. הרי גם אופי הריצוף וסוג הריצוף ואובי הריצוף משנה גם את אופי העבודה. אנחנו עושים שיש ואחר כך ליטוש ואנחנו צריכים כל מיני דברים אחרים. יש הבדל. וזה יוצר פערים נוראים של מחיר. מטבח. שאלתי אותו, איזה מטבח אתה רוצה לעשות? היום מספיק לקחת מטבח עם כל הטריקים וכל השטיקים וכל הטריקות הפשוטה שקטות וכל המערכות וכל הפטנטים של בלום וכל מיני כאלה. אנחנו רוצים הרי את הכי יפה והכי טוב, אנחנו רוצים את הפורמייקה הכי יפה, או אנחנו רוצים את ה-MDF הכי יפה, או אנחנו רוצים היום כבר דלתות מזכוכית. הרי הכל יש היום. כל שינוי כזה, כל תוספת כזאת זה כסף. כל פסיק זה כסף. ואם אנחנו הולכים בחדר אמבטיה, ואנחנו רוצים לעשות בחדר אמבטיה שלנו, אנחנו רוצים לעשות ריצופים יותר מיוחדים, ודוגמאות יותר מיוחדות, ודלתות יותר מיוחדות. אתם יודעים, יש דלתות מכל מיני סוגים, בכל מיני אובעים, בכל מיני מילואים, ויש גם גבעים שונים של דירות, של דלתות. יש דלתות שהן 2 ומשהו מטר, 2.30, יש דלתות שהן 2 מטר. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים, וכל שינוי בזה משנה את העבודה. אסלות סמויות, לא אסלות סמויות. המסר, חברים, שכל שינוי קטן משנה את הדבר. אז מה כן צריך לעשות? הרי אי אפשר רק להגיד מה לא. שאנחנו רוצים לעשות שיפוץ. בואו, שאנחנו רוצים לבנות. בואו נבנה מפרט טכני כמו שצריך. בואו נבנה מה אנחנו רוצים לשים בפנים. בואו יותר מהכל, בואו נקבע לנו יעדים של מחיר. וכאשר אנחנו באים לאדריכל ואומרים לו, תקשיב, אנחנו אין מה לעשות, צריכים להגיע לעלות של מטר שהיא מוגבלת. אנחנו רוצים להגיע לעלות של הבנייה, מקסימום 600, 700, 800, 900 אלף שקל. יכול להיות שהרצונות שלנו לא יתאמו את המציאות. אבל מה ידע האדריכל? מה ידע המהנדס? מה ידעו הצוות שיעשה לנו את זה? ידעו שצריכים להתאים את המערכות לתקציב, שצריכים להתאים את התכנון לתקציב, שצריך לעשות תכנון שהוא תכנון שיתאים, ובסופו של יום לא יחרוג מהתקציב שקבענו. כאשר אנחנו שיפצנו בעבר דירה בבניין שבור שעשינו, וכאשר הגדרנו לאדריכלית שאנחנו לא רוצים להגיע לתקציב גבוה, ואנחנו גם לא רוצים להזיז קירות, כל מה שציפינו שהיא תבנה את התוכנית לפי הקירות הקיימים, היא לא הקשיבה. ושהיא לא הקשיבה, היא עשתה לנו הזזה של קירות, זה היה רק הזזה של קיר אחד, 30 סנטימטר הצידה, הייתה יכולה לשנות לנו את התקציב בהמון כסף, ושהיינו צריכים להכניס חיזוקים למבנה, לעשות קורות, ולעשות הרבה מאוד דברים שיעלו הרבה כסף. אז לסיכום חברים, זה לא קורס לבנייה, זה לא קורס לבניית תקציב. אתם מוזמנים לשמוע אותי בקורסים שלי וללמוד איך לעשות את זה נכון. אבל המסר שלי שבא כאן בפודקאסט להראות לכם, חברים, no more $1,000. לא עוד $1,000 עלות. ואני אתן לכם עוד אנקדוטה שאני נזכר בה לסיום. אתם יודעים שבתקופה שאנשים השתמשו, והאלף דולר ירד, הפעם הדולר היה כמעט 5 שקלים, ואז הוא ירד ל3 שקלים. הצחוק, צחוק העצוב שהיה, שדווקא בתקופה הזאת של הנפילה של הדולר, מחיר הברזל נסק, מחיר הנחושת נסק, ואז דווקא העלויות של הבנייה, העלויות של חומרי הבנייה עלו. זאת אומרת שאפילו קרה כאן מעשה הפוך. אז אם הצלחתי להחדיר בכם את המסר הזה, אם הצלחתי להחדיר בכם את החשיבה הזאת, שאנחנו מפרקים את הפרויקט לקטנות, אנחנו בודקים ולומדים וחוקרים, ואנחנו לא מוכנים לראות שמישהו נותן לנו הצעה לפי מטרים, ואנחנו מבינים מה אנחנו רוצים, ואנחנו מגדירים נכון, ואנחנו יוצרים ככה את החשיבה הנכונה, שתגיד לנו כמה עולה באמת מטר, או כמה עולה הפרויקט, אם הצלחתי להעביר את המסר הזה, בזה אני מאושר, ולכך הייתה מטרתי, ואני מאוד מאוד מודה לכם שהקשבתם, והיה חשוב לי להעביר את המסר הזה, ואנחנו נתראה במסרים נוספים, בעשייה נוספת, בפודקאסט הבא. כאן צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, מודה לכם שהקשבתם ולהתראות.